نعسي استفتح ما شكرا حط التلفون هون. אני יודע שתזרום איתי כי אתה בחור מגניב, אבל אנחנו הולכים לדבר בעברית. אני לא חושב שתהיה לך בעיה, פשוט לי זה יהיה יותר קל אחר כך לעבד את זה. אז על מה אנחנו מדברים? הקורונה בסופו של דבר הייתה ברכה. התקופה הזאת של להוריד רגל מהגז ולהתבונן קצת פנימה הביאה אותי למקום לחשוב על זה שאני רוצה לכתוב ספר של איך זה להיות דרוזי. וגיליתי שמאוד קשה לי להתחיל לכתוב כי אני בעצם חצי ממך. אז כדי לדעת יותר טוב איך זה להיות דרוזי, חשבתי אני לדבר איתך קצת של פחות על החוויות שלך. אני אשמח לשמוע גם על החוויות שלך בפן הרגשי, ואני מאוד מעורב רגשית בשיחה הזאת, אבל יותר בשביל להעביר קצת את הניחוח של איך זה לגדול עם מדינת ישראל בתור דרוזי. ואחד הדברים שחשבתי עליהם זה שאני לוקח אותך כאיש דת בתור משהו מובן מאליו. אתה חזרת בתשובה שנה לפני שאני נולדתי, וככה אני גדלתי, שאתה איש דת. אבל מתחת לשפם ולבגדים ולחיוך, אנחנו יודעים שהיה שם איזה בחור חילוני הולל. תמיד חשבתי עליך בתור אורי זוהר, אני לא יודע אם אמרתי לך את זה, אבל כאילו ככה תמיד דמיינתי אותך.
אתה לא הראשון שחושב על בתור אורי זוהר. יאיר המבורגר גם טען שאני אורי זוהר.
אז כי יש דברים בזה. אז הייתי רוצה לקחת אותך לנקודה הזאת, איך החלטת לחזור בתשובה?
השאלה שלך מאוד מורכבת. אני לא יודע למה בחרת לדבר בעברית, למרות שזה דבר נורמלי מאוד שהשיחה הזו הייתה אמורה להיות בערבית. יחד עם זאת, אני אכבד את ההחלטה שלך ואני אזרום כמו שאתה רוצה.
לא, אני אגיד לך, אני פשוט לא רוצה ששום דבר גם ייפול בתרגום, אני רוצה להשתמש במילים שלך, כדי ששום דבר לא יתפרשן, או שאני אפרשן את זה לא נכון, זה הכוונה.
בתקופה שלי במיוחד זה היה מאוד מאוד קשה. קשה כי אני נולדתי לאבא ערביסט. הוא היה המזכיר הראשון של המפלגה הקומוניסטית בדאלית אל-כרמל. כשהמפלגה הייתה מאוסה מבחינה דתית, קודם כל, כי אנשי הדת חשבו שקומוניזם זה נגד הדת, כאילו שמפ"ם ומפלגת העבודה הם בדיוק היו הכתובת הקלאסית של הדת שלה. זה פעם אחד. הפעם השני, אבא שלי מאוד התאכזב מבני אדם בכלל. הסיפור שלו עם בני אדם זה לא היה דבר.
הסבר.
בעל הצלחה במיוחד. והוא היה אדם מאוד שיפוטי, מאוד קשה. אני הייתי הכי צעיר במשפחה.
רגע. אוקיי. אמרת, אתה היית הכי צעיר במשפחה?
כשנפטרה אמא שלי הייתי הכי צעיר. לאחר מכן התחתן בשני והביא 8 ילדים, ואני נהפכתי מהתינוק הכי מפונק לתינוק הכי מעונה.
מעונה מקנאה, מתשומת לב?
לא, לא, לא. אבא שלי לא הרים יד על אף אחד מהילדים, רק עליי.
זה נדיר היה בימים האלה.
ובצורה מאוד מאוד קשוחה. אני שניתי את כל מה שאבא שלי אהב, ולזקנה מצאתי את עצמי בדיוק קופי של אבא שלי, גם בצורה החיצונית, ולמעשה גם באופי, הרבה באופי.
אומרים שאנחנו למעשה הקורבנות של ההורים שלנו תמיד. אבל למה שאני, לא הבנתי למה שנאת כל מה שהוא אהב.
זה סוג התמרדות. זה אחד. שניים, זה לא קל לחיות בצלו של אדם כל כך לא העריך את דברים שזה... אני זוכר פעם אחת אולי בכיתה ח' קיבלתי ציון טוב מאוד במתמטיקה או במשהו, פחדתי לבוא הביתה.
פחדת ממש?
כן.
כי הוא, איך, הוא לא היה מקבל את זה?
לא היה מקבל את זה.
בגלל מה?
איך יכול להיות שזה היה טוב מאוד? זה צריך להיות מצוין.
הבנתי.
פחות ממצוין, לא מוצא חן בעיניו. זה פן אחד של הדבר. הפן השני, הוא שלח אותי ללמוד בכפר גלים. כפר גלים, בית ספר חקלאי, תיכון, פנימייה. כמעט כמו קיבוץ.
שלח אותך למה? למה דווקא אותך? לא שלח
אותך. הוא אהב השכלה. ובזמנו, בית ספר הזה היה בית ספר טוב. ואנחנו בעלי קרקעות. הוא חשב שיהיה לו מהנדס או אגרונום, מהנדס חקלאות או אגרונום או משהו כזה. ואני חשבתי בדיוק על דברים אחרים לגמרי.
כמו מה?
בכלל לא בנושא החקלאות, כי אני והעבודה זה שני דברים שונים אחד את השני. אני חשבתי משהו להתעסק, משהו בראש, אם בכלל להתעסק. ועשיתי את הכל שיזרקו אותי מהבית ספר. ושם גיליתי למעשה את החיים. פעם ראשונה אמרו לי, אתה ערבי בכפר גלים. ולא נפגעתי מזה. לא נפגעתי מזה כשבן אדם פרטי, חבר או מכר אומר לך את זה, זה עובדה ועובדה נכונה.
זה מצחיק
ש... למרות שהחיה הזאת שנקראת ערבי, אני לא יודע מה זה באמת. כי לפני זה לא חשבתי בכלל שאני ערבי. אבל גם לא חשבתי על משהו אחר. החלוקה הזו יותר פוליטית מאשר חלוקה אותנטית או חלוקה פוליטית.
אתה לא הזדהית כערבי, אתה פשוט היית מי שאתה, ואז כשהגעת לבת גלים אז הבנת שזה מוזר, שזה חריג.
נכון, אבל מה שהפתיע אותי עוד יותר בצבא, פתאום הבנתי עד כמה אני ערבי. ערבי במובן של אתה אדם סנוי. אתה שעיר לעזאזל, אתה שכיר חרב.
איפה היית בצבא?
בזמני אפשר היה להתגייס רק ליחידה שנקראת 300, ליחידת בני המאותים. ואז הבנתי שמגייסים אותך לצבא בלי שיאמינו בך, בלי להעריך אותך. בסך הכל הייתה החלטה פוליטית, זה הכל. זה להפריד את הדרוזים משאר ערביי ארץ ישראל, זה הכל.
הזכרת את הצבא, אז אתה אומר, אתה זוכר את ההחלטה של ללכת לצבא, כי תכלס היית יכול לסרף באיזשהו אופן, לשבת בכלא, משהו שעשית גם אחר כך. הפכת להיות מלוחם לסרבן, גם כתבת מכתב לבן גוריון, אז...
לא בן גוריון, רבין.
לרבין.
רבין היה ראש ממשלה. אז הייתי איש מילואים, שכתבתי את המכתב. לפני שהתגייסתי, לא הייתה לי דעה. ואני לא חשבתי להתגייס ליחידה. אבל גם לא היה לי מדריכים כמו שהיו לך. כשאתה התגייסת, היו לי כבר חברים לשאול אותם מה עושים, איך עושים. הייתה לי אז סגן אלוף חברה בשל נגבה, שהייתה אחראית על הגיוס. וכששאלתי אותך, או שאלתי אותה בנושא שלך, אמרה לי רק שיגיד שהוא לא מעוניין, ואז לא ייקחו אותו. וככה אתה הגעת לאן שהגעת.
אז אתה אומר שאין לך, לא הייתה לך דעה, פשוט הלכת לזה ולשם...
אפילו עשיתי קורס מקים וקורס עצמך, ואז גיליתי שאני בסך הכל מיותר. אני, הכוונה, אני כדרוזי. הלכו לי קורס קצינים, אנשים בכלל לא מוכשרים. עם המלצה ח' למד חייב לעבור. עם כל הטמטום שהיה לבני אדם האלה. כי ככה המערכת רצתה. וככל שהתבגרתי יותר, הבנתי עד כמה אני לא שייך למדינה הזו.
זה מצחיק שאני שאלתי אותך על איך חזרת בתשובה, ישר הגעת לצבא.
זה עושה אותי חצוי, כי בסך הכל, פנקס החברים שלי מלא בשמות יהודים, וכחברים אני לא מבדיל אותם משאר החברים. אני פשוט לא מצליח להבין איך כשהחבר מגיע לתפקיד בממשלה או בשלטון, הופך את עורו. אני לא מצליח להבין, זה לא, עד היום אני לא מצליח
להבין. אולי כי זה לא הוא, זה המערכת, אבל לפני זה.
אוקיי. מי משפיע על המערכת הזאת?
לפני שנגיע למערכת...
מי הכוח מאחורי המערכת הזאת?
אני חושב שמה שאתה שואל עכשיו, כל בן אדם שחי את התקופה הזאת של הקורונה, לא משנה כמה זה פגע בך, אם זה בטוב או בפחות טוב, אם זה בצורה יותר קשה או פחות קשה, היא מציבה את השאלה באמצע של איך אני בתור אזרח ומה המקום שלי במדינה או למולדת או לא יודע מה.
אני הגעתי למסקנה הזו הרבה לפני הקורונה. הקורונה היטיבה איתי עם הפן הדתי שלי.
אוקיי, לפני הקורונה. אז אני רוצה שנתמקד רגע בפן הדתי, כי אנחנו נגיע גם לדברים אחרים. אז יפה שהזכרת את העניין של הקורונה עם הדת.
ההפתעה הכי גדולה שלי זה מבני עמי, שהם שמחו כל כך להיות שכירי חרב. הם שמחו כל כך להיות כלומניק. עד כדי שזה מחריב.
אחת הסיבות שאני מתחיל את השיחה הזאת איתך, בגלל שאני גם מגלה, כי אני גם הלכתי בקורונה למסע הזה של הגילוי, ויש את העניין הזה שבדת של לאכול את הלחם שלך בצורה צודקת או מוסרית או טובה או נכונה, ושם כתוב כאילו בפירוש ש... מי שעובד מדינה זה לא כסף טוב, זה לא דרך טובה להתפרנס בה, ובגלל זה...
זה לא עניין של כסף מדינה, הדת שלנו דת סופית, שהיא מנסה להרחיק אותך מהסולטן. כי הסולטן, אדם, לא ישר. הוא לא יכול להיות ישר. מגביית מיסים ועד שלטון, לא כנה בבני אדם, עד השררה.
אז איך לקחת את ההחלטה של לחזור בתשובה? מה...
אני חושב שזה הדבר הכי נורמלי שיכול להיות. אני דיברתי עם אבא על אבא, אבל לא דיברתי איתך על סבא שלנו. היה לי סבא איש דת, במלוא מובן, בכל רמה עברה.
שקוראים לו מוחמד, שרצית לקרוא לי מוחמד.
נכון.
אוקיי.
אבל קראו לו גם אבו חליפה.
כן.
לא רק לו קראו אבו חליפה, גם לסבא שלו קראו אבו חליפה.
מעניין.
אז שושלת שחוזרת על עצמה. אז זה היה מאוד טבעי שאני בסופו של דבר ללכת להיות אדם דתי, אולי זה קרה מוקדם מדי, אבל זה היה צריך להיות מההתחלה. כי בסך הכל כשאתה מתחיל לשאול שאלות בחיים, אין לך ברירה אם אתה רוצה להיות כנה עם עצמך, אלא לחזור להכיר בקיומו של אלוהים. אם אתה מכיר בקיומו של אלוהים, אתה מכיר בעובדה שאתה עבד. ואם אתה מכיר בעובדה הזו, אתה יודע שהאושר האמיתי נמצא וכל אחד ימלא את התפקיד שלו. אתה כעבד והוא כאלוהים. אחרת, תמשיך לשאול שאלות פוליטיות לא מעניינות. בסך הכל, עובדה, כשאני נולדתי, לפחות בספרות, או אפילו יותר מאשר בספרות, הנהיגו את העולם הזה אנשים גדולים, גדולים במלוא מובן המילה. אפילו שמו של גנדי היה עדיין ברחוב הפוליטי, מרטין לותר קינג.
גם פה בישראל, בדלית וכרמל דיברו על מרטין לותר קינג?
אני אדם שקראתי את כל הספרות הזרה. מויקטור הוגו ועד כל הסופרים הרוסיים. אז בשבילי, אני יכול לדבר בשמי. אולי בדליה לא ידעו מי זה גנדי ומי זה מרטין לותר קינג, אבל אני ידעתי והזדהיתי איתם.
אז לא ישבת, שיחקת קלפים פה ודיברתם על גנדי ועל רוסו.
מצד אחד שיחקתי קלפים ולא דיברנו על גנדי, אבל מצד שני עם אבא שלי אפשר היה לדבר על גנדי.
אוקיי,
וזה הפרדוקס שבזמנו כל מי שהיה בגילו כמעט לא ידע לקרוא וכתוב. והוא היה איש העולם הגדול מהבחינה הזו, והיה כיף לדבר איתו.
אבל הוא לא היה דתי.
הוא היה אנטי דתי בצורה הכי קיצונית שיש.
אוקיי. ברמה שהוא...
וזה מאוד קל להגיע למסקנה שהוא הגיע אליה. כי אם אתה מסתכל על השטחיות שיש בנושא, קל מאוד להגיע, הנה, הוא אדם דתי והוא לא ישר. מי שם אותך ריבון עולם לשפוט ובני אדם? מה אתה יודע? אתה רואה דברים. מה שאתה רואה זה נכון?
לא, תמיד מעבר למה שפוגש את העין, אבל...
גם מה שפוגש את העין זה לא תמיד נכון.
כן.
זה לא תמיד האמת.
כן, אבל זה מתקשר לזה שאמרת שהוא בן אדם שיפוטי, אז אתה אומר הוא ישב ושפט...
נכון.
אז הוא הסיק מאנשי הדת, איך, מה זה דת, ובגלל זה הוא סלד מזה. למרות שאבא שלו היה דתי, אתה אומר.
גם הוא היה דתי בצעיר אותו. אולי זו גם סוג מרדנות שלו על אבא שלו, שהוא מאוד אהב. גם זה יכול להיות.
וההתמרדות שלך לבשה צורה של חילוניות, הוא זרק אותך מהבית באיזשהו זמן.
אני זרקתי. עצמי מהבית.
יותר מדי ילדים, יותר מדי פחות תשומת לב, אז יצאת לעולם.
לא כל כך בגלל זה, כי אמרתי לך, קודם כל פחדתי ממנו פיזי. אני היחידי שהוא הרים עליי יד. כנראה שאני האכזבה שלו. מי הילד שחלם עליו משהו כמו שהוא רצה, והוא יצא בדיוק לא כמו שהוא רצה. אז במקום לקבל דברים, הולכים עם ראש בקיר.
אז זרקת את עצמך מהבית?
נכון. זרקתי את עצמי מהבית, הלכתי, עבדתי בחווה שהיא היום בבעלות של אריק שרון והילדים שלו. זו אחת התקופות הכי עשירות שלי בספרות.
אני זוכר, אמרת שהיית רואה עיזים וקורא ספרים. כבשים.
כל יום הייתי יוצא למראה עם 3-4 ספרים. יום יום. אתה יוצא, פשוט אתה לא יכול להבין את זה. שטח של 5,000 דונם אדמה. אתה יודע מה זה 5,000 דונם. כמו השטח של דלית אל כרמל כמעט.
הרבה מרחבים.
אתה והשמיים זה הגבול. אני מדבר איתך כשהייתי בן 15-16. הכלבים עצרו את העבודה הפיזית להנהיג את העדר. ולי היה כל הזמן לקרוא.
אז בטח כשאתה חושב על האושר שלך, זה המקום שאתה חוזר אליו.
זו הייתה תקופה כל כך מאושרת בכל מקום, והייתה תקופה מאוד מאושרת. עבדתי, הבעלים של החווה היו 3 אנשים. 2 מהם לא נשואים, 1 נשוי. היו לי 2 בנים, בן ובת. הבת היא אשתו של אבי דכטר, אדם הכי פחות מעניין. ואלה אנשים יוצא מלחמת העולם השנייה. היה להם המון סבלנות. מהם למדתי הרבה דברים. כן, זה התחיל להיות מעניין.
ואז אתה מסיים, אתה מתחתן, התחתנת בגיל צעיר.
התחתנתי כי הדודות שלך אמרו, אם הוא לא יתחתן, הוא ילך להביא לנו יהודייה. מה ש...
אז הם כבר ידעו שקוראים לך עמי ספקטור וכאלה, שהשמועה הגיעה לכפר.
גם אם לא ידעו, הם הבינו את זה. אני בעיקר, כנראה אני גם לא רציתי לפעול בנושא הזה. זה הדאיג אותי והדאיג אותי אפילו מאוד. וחשבתי, כן, להתחיל להתפסס, זה אומר שלהתחתן. ואז התחלתי לעבוד ברשות השידור מחלקת הגבייה.
בטח סבלת שם.
לא, דווקא שם עשיתי הרבה חיים, כי הכרתי הרבה אנשים.
אבל זו עבודה ראשונה של כבר לא שדות וזה, זה חליפה ותיק ומשרד.
הסתדרתי עם זה מאוד יפה. כי באמת התייחסתי לבני אדם כבני אדם. ואנשים הגיבו בהתאם. יש לי חברים עד היום מהעסק הזה. אחי נסר בתורן, למשל, חברים שלי מהסיפור הזה. לא מובן מאליו שאתה שומר 50 שנה על חברות כשהגעת אליהם לגבות אגרת רדיו או אגרת טלוויזיה. זה לא דבר מובן מאליו.
ובאותה תקופה אתה מזהה את עצמך כישראלי, כפלסטיני, אתה עדיין
שלא פעם לא זיהיתי את עצמי כישראלי, כי עד היום אני לא חושב שיש חיה כזו שקוראים לה ישראלי. לא משנה אם אתה יהודי או נוצרי או מוסלמי, זה לא חשוב. אין חיה כזו שקוראים לה ישראלי. ששיהיה ישראלי, צריך שיהיה ישראלי. יש אנשים בארץ הזו שמדברים עברית, ואנשים שמדברים שפות אחרות. אין דבר כזה שקוראים לו ישראל.
וסורי? יש כזה דבר סורי?
סורים בסוריה יש, גם אם הם אויבים אחד את השני. החוק בסוריה לא מפלה אף אחד. בארץ החוק מפלה את בני אדם.
פה בסוריה, אני קצת לא מסכים איתך, אני חושב פשוט ש...
לא, בסוריה אין חוק שמפלה. גם לא במצרים וגם לא בממלכה הירדנית. אין דבר כזה.
מנית עכשיו במצרים, אולי, למה? האחים המוסלמים הם מחוץ לחוק במצרים.
כי גם אם אני הייתי השליט במצרים, הייתי מוציא אותם מהחוק. זה הדבר הכי נכון שצריך לעשות.
נכון, אז...
זה לא שייך. זה בכלל לא שייך, כי ההתארגנות שלהם היא התארגנות לא חוקית ולא בריאה.
אבל מי קובע מה חוקי ומה לא? כי בישראל זה לא חוקי לא להיות דרוזי, זה לא, זה חוקי, זה כאילו, זה, אתה אזרח, מה, אז מה מציג לך?
אתה לא אזרח. אתה בישראל לא אזרח. כשהקרן קיימת במנהל מקרקעי ישראל והירוקים ומקומות עבודה ומשרדי ממשלה, יש לך מחסומים בכל דרך איפה שלא תלך. גם היום, עם כל מה שהדרוזים שילמו, 300 או 400 חללים לצה"ל, עדיין מדי בוקר...
אתה מקווה 3,000 או 4,000, לא?
לא, 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 חללים דרוזים, יש משהו סביבות 400 אולי, או אפילו פחות. אתה עדיין צריך להוכיח.
נכון, אני לא...
למרות שצריך, אם נגיד את האמת, בצבא יש יותר שילוב. של בני העדה הדרוזים. כי באמת מי שנשאר בצבא הם הכי טובים שיש בצבא. אולי מהבחינה הזו יש פחות אפליה, למרות שעדיין גם שם יש אפליה.
נכון, זה אחד הדברים שנגיד
אבל לי... אבל פחות שימן... מאשר בחיים האזרחיים.
נכון, אני לא מתווכח איתך גם על זה. אני פשוט אומר שאתה קצת נטפל לעניין של ישראל, כי כל מדינה באיזשהו אופן, לא משנה מה, היא לא תהיה צודקת. היא לא תהיה צודקת למיעוט, היא לא תהיה צודקת לאוכלוסיות.
אני לא מיעוט. אנחנו לא מיעוט. ההבדל בינינו לבין המיעוט באמריקה, המיעוט באמריקה זר, נוכרי. אני לא נוכרי במדינה הזו. אנחנו יותר מאלף שנה במדינה.
נכון, אבל היית מסתכל על האינדיאנים הילידים של ארצות הברית, הם כמוך כמוהם.
אוי ואבוי אם אתה משווה אותי לאינדיאני.
למה לא?
כי בסך הכל זה בדיוק הכפיל הגזעני של מדינת ישראל. אמריקה, דרום אפריקה וישראל.
לא חושב שהבנתי את הנקודה שלך עד הסוף. היו ילידים בארצות הברית, באמריקה, גילו את אמריקה, הגיעו זרים, לקחו להם את האדמות, הקימו שם מדינה, ובאיזשהו שלב הם עכשיו חלק מהמדינה הזאת.
זה תפארת העולם באמריקה?
לא, אני רק אומר, אני רק מנסה להוכיח שזה לא ישראל, עכשיו הבנתי את הנקודה שלך, שזה כאילו שכפול של מה שיש באמריקה פה בישראל.
בשביל זה הם חברים.
לא, אבל תחשוב על ג'ינגיס חאן שכבש פה חצי עולם והפך להיות חלק מה...
ג'ינגיס חאן והאנשים שלו הם היו אנשים פראיים, שזה גם השקטון שלהם לא נמשך.
אני חושב שנמשך איזה 700 שנים, זה לא מעט זמן.
לא, מה פתאום. לא, מה פתאום. השקטון הכי ארוך שנמשך זה השלטון העותומני, למרות האכזריות שלו, 400 שנים.
בסדר, אז נחזור לזה, לעניין הזה שלך עם הדת. אז אתה מפסיק להיות חילוני, איך אמא שלי מקבלת את זה?
כמו כל דבר, אמא שלך אנטי. תשאל אותי אחר, איך אתה לעזאזל מצליח לחיות את החמישים שנה?
אז איך אתה מצליח לחיות את החמישים שנה?
בזכות הרבה מוסכמות. הסבלנות, אחר כך סבלנות, ואחר כך סבלנות, ולוותר על דברים, כי אם אתה לא מוותר על דברים, אתה לא יכול להמשיך. זה מצד אחד. מצד שני צריך להיות פר. לאמא שלך יש הרבה צדדים חיובים. היא אשת עבודה, וכשנפלתי כלכלית, היא הקימה עסק שהוא לתפארת. עם כל אי הבנות צריך לתת לה את המחמאות שמגיעות לה בצדק. אם לא הייתה הקשנות שלה, זה היה מצב מאוד קשה.
אתה מדבר על זה שניסית את ניסית את עצמך בתור איש עסקים ולא הלך לך כל כך.
נכון. כמו אבא שלי.
כן,
שהיו לי שלוש בנות, שאל אותי בן אדם, כמה ילדים יש לך? אמרתי לו, שתי בנות ובת. אמר לי, יא, אין לך בנים? אמרתי לו, למה אתה מתפלא? גם אבא שלי לפניי לא היה לו ילדים. שחושב אחרי כמה, ומה אתה?
אז אתה אומר ש...
הסיפור להיות דרוזי במדינת ישראל זה קשה מאוד. קשה, כי אמרתי לך, הפן הכי קשה זה הדרוזים עצמם. כי כשאתה מאבד גם את המנהיגות הדתית וגם המנהיגות הפוליטית, זה מאוד קשה לחיות. ולצערי הרב, המנהיגים שלנו, המוערצים בעיקר, לא שווים את המשפט.
שזה עוד איזה משהו, אתה אומנם דתי, אבל בפן החברתי אתה גם עדיין מורד. אתה מורד במוסכמות של החברה, אתה מורד במנהיג הדרוזי של, של העדה, אז אנשים שהם לא מרשימים אותך, נקרא לזה ככה בלשון המעטה. ולמה ככה?
כי מבחן התוצאה הוא מבחן שלילי. לצערי הרב, האנשים האלה דאגו יותר לאינטרסים הפרטיים הצרים שלהם, על חשבון האינטרס של העדה הדרוזית.
אבל יבוא לך מישהו, יבוא להגיד לך, שמע, זה לא שאם היה פה פלסטין, אז היה לך יותר טוב.
בכלל לא צריך להשוות את זה, גם אני לא רוצה שיהיה פלסטין.
אוקיי.
בטח לא עכשיו, בטח לא בתקופה שלי. זה בכלל לא הייתה צריכה להיות השאלה. השאלה היחידה שהייתה אמורה להיות, והיא רלוונטית היום, איך אני יכול לחיות עם מנהיג דרוזי אצילי, שיחנך אותי להמשיך להיות דרוזי, דבוק בדרוזיות שלי, אבל מבחינת חיי היום-יום, הרמה של, אם אני גר בדליה, הרמה שלי צריכה להיות כמו בדניה, כי דניה היישוב הכי קרוב אליי.
יש לי שני דברים.
ואם אני גר בפקיעין, אז צריך להשוות אותי לצפת או לנהריה. על זה אני מדבר. אבל... איך אפשר לחיות במדינה הזו כשתנאי העבודה שווים? למה ביוקנעם אין מקום להכניס עוד מפעל חדש? ובדלית אל-כרמל אין אזור תעשייה. את זה אני מחפש.
זה שיש גזענות מובנית במדינת ישראל, אני האחרון שיכול לחלוק על זה. אני חושב גם שזה, אבל בכל מדינה, כי היום גם, אבל לפני זה, אני אבוא, אגיד לך, שמע, יש הרבה תלונות, אתה לא חי בעולם מושלם, אבל שני דברים. אם תסתכל על החיים שלך, תכלס, חיית חיים טובים יחסית, בביטחון, היה לך את החופש ללכת ללמוד ולעשות מה שאתה רוצה ולחיות את החיים שאתה רוצה, אולי שילמת מיסים גבוהים או לא יודע מה, בסך הכל התנאים הבסיסיים לחיים טובים קיבלת. ודבר שני, זה שיכול לבוא להגיד לך מנהיג העדה הדרוזית, אדוני, אתה יצאת, טענת את העולם הגדול, לקחת החלטה אישית של לחזור בתשובה, להיות דתי, וואלה, מצוין, לכולם זה מה שהם צריכים לעשות. למה אתה צריך אותי, מנהיג העדה, לבוא להגיד לך, כך תהיה דרוזי יותר טוב? ובכלל, מה זה להיות דרוזי יותר טוב? מה זה להיות דבוק בדרוזיות שלך? כאילו...
זה לא בדיוק שחור לבן כמו שאתה מציג את זה. מסיבה אחת פשוטה. יש לי הרגשה, ואני לא יודע איך להוכיח את זה, שהמערכת בארץ מנצלת את המנהיג שלנו לשקט תעשייתי. היו הרבה מאוד סיבות להפגין הפגנה חוקית לגלית על הרבה מאוד כיפוח, במיוחד בנושא האדמות. תמיד המנהיגים שלנו היו בצד המערכת. תמיד. עשו עסקאות מתחת לשולחן. ומה שעושה את הדברים יותר קשים, שהם מציגים משהו, והאמת משהו אחר לגמרי.
אתה יודע מה אני חושב? אני א' לא יכול לאהוב יותר את החשדנות הזאת שלך כלפי הממסד, כי אני נוטה להסכים עם זה מאוד, אבל אני חושב שהשוחד הוא שוחד ברור מאוד. כאילו אנשים הולכים להיות עובדי מדינה, משרתים בקבע, וזה... היום יש לך אוכלוסייה שהבסיס הכלכלי הבסיסי שלה הוא להישענות על המדינה ועל המקורות שלה ועל הנכסים שלה, ואותי אישית זה מאוד מצער.
זה בדיוק מה שמצער אותי, כי באנגליה יש פתגם מאוד חכם שאומר, הטובים לאקדמיה, הפחות טובים בתעשייה, והכי פחות טובים לצבא או לביטחון. ולצערי הרב, אצלנו הכי טובים הולכים לצבא.
אני לא יכול להסכים עם המשפט הזה של אנגליה, כי מבחינתי הטובים או לא טובים זה לא שאלה מעניינת, זה...
טובים, הכוונה, זה פרודוקציה, זה יצרנות.
בדיוק.
מי יכול להיות יעיל?
אוקיי.
סופר אחד יכול להיות יעיל יותר מאלפי בעלי מפעלים ועסקים, למרות שהיום כבר לא פותחים ספר.
לא יכולתי להסכים איתך יותר, אבל מבחינתי הטובים ביותר זה נגרים ואנשים שרוצים להיות טובים בעבודה שלנו.
נכון. אוקיי. Okay.
וזה גם סוג של ציווי מהדת שלנו, תכלס.
נכון, נכון, נכון.
טוב, אז אנחנו נצטרך לסיים את זה עכשיו, אבל אנחנו נעשה את זה עוד כמה פעמים. אני מקווה שנהנית.
אה?
מקווה שאהבת את הסיפור.